קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
Cinemascope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
שלום לכם, אני ירווה והגעתם לסינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 317, היום 7 בדצמבר ג' טבת תשפ"ב. נר תשיעי של חנוכה? כמה נרות כבר? את סינמסקופ ברדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, ליה שפיגל, בארי לבנת וכל אנשי האוזן השלישית. תודה על האוזן השלישית, על הבית החם והממוזג. תודה לצוות האתר kzradio.net, תודה לקואמי ותודה לכם שאתם מאזינים ובזכותכם אני פה. ותודה רבה מאוד לסינמטק תל אביב, סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות לשבוע הקרוב בסינמטק. ביום רביעי, מחר, יום הקולנוע הישראלי חוזר בשנית, מגוון סרטים ישראלים ב10 שקלים. במסגרתו יוקרן הסרט אפריקה על פנסיונר שמנסה להחזיר לעצמו את תחושת החיוניות לחייו. סרט אינטימי ורגיש המשלב אלמנטים תיעודיים. ב2:30 תהיה הקרנה רגילה בסינמטק, וב5:30 הקרנה, ואחרי המפגש עם היוצרים, וכל זה ב10 שקלים בלבד. בסינמטק גם אין עמלה עם הזמנים באינטרנט. זה לא כתוב פה, אבל אני יודע את זה. עוד רגע נדבר על יום הקולנוע הישראלי, אוקיי? וביום חמישי ייפתח בסינמטק תל אביב פסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם, שיכלול הקרנוע של למעלה מ-80 סרטים מחאתיים, חברתיים ופוליטיים מרחבי הגלובוס. הפסטיבל ייפתח בשעה 8 עם מחווה לעמוס גיטאי, בהקרנת סרטו האחרון לילה בחיפה, בחיכובם של צחי הלוי, מקרם חורי, קלרה חורי, הישאם סולימן וחנה לסלו. עוד בפסטיבל, פיוס, סרט תעודי שצולם במשך 5 שנים בערי אלבניה, על הורים שקולים לנערה שנרצחה מכדור תועה שנועד לאביה, על ידי קרוב משפחתה. 107 אימהות, זוכה פרס התסריט בפסטיבל ונציה האחרון, על אסירות וסוהרות שמנסות לתפקד כאימהות במציאות בלתי אפשרית. ואני דור זד, על העולם מבוסס המסכים והאלגוריתמים שלתוכו מתבגרים בני דור הזד, וההשפעה שעל כך על בריאות הנפש שלהם. וכמו שעשינו בשבוע שעבר, גם השבוע מאזיני סינמסקופ זכאים להנחה לצפייה בסרט הזה. קוד הנחה לסרט אני דור זד, אם אתם מזמינים באתר ואתם מזינים את הקוד, רגע, את הקוד KZ22, KZ22 באותיות קטנות, KZ בבוקסה של הקופון, תקבלו כרטיס לסרט במחיר 15 שקל בלבד. הסרט הוא אני דור זד, סרט תעודי על עולם מבוסס מסכים במסגרת פסטיבל סולידריות לקולנוע וזכויות אדם. הקוד הוא KZ22 באותיות קטנות, 15 שקל בלבד לכרטיס. אוקיי? אז תודה לסילמטק תל אביב, וכאמור עוד מעט נדבר על יום הקולנוע הישראלי וההמלצות שלי, ולמה בכלל יש עוד פעם יום הקולנוע הישראלי? הנה הודעה שנייה ממערכת רדיו הקצה, נפתחה הצבעה למצעד האלטרנטיבי השנתי של הקצה, ואתם מוזמנים ומוזמנות לבחור את שירי ואלבומי השנה שלכם בכתובת kzradio.net, קו נטוי 2021, kzradio.net, קו נטוי 2021, או באנגלית kzradio.net/2021, וגם אם תשתפו בעמוד הפייסבוק שלכם את הוידאו עם אילן פלט שנמצא בראש עמוד הפייסבוק של רדיו הקצה ותענו על השאלה ששאלנו בפוסט, אתם עשויים לזכות באחד הפרסים שנחלק במצעד, כרטיס לפסטיבל פרימאוורה הקרוב כולל טיסות ומלון, או כרטיס לאינדי נגב הקרוב, או שובר לקניית תקליטים על סך 600 שקל באוזן השלישית. אפשר להצביע רק עד ה-20 בדצמבר בדקה לחצות, ושימו לב, אני מוסיף שאתם צריכים להצביע שם גם על סרט השנה שלכם. כלומר, אתם יכולים להצביע רק על סרט השנה שלכם. אם אתם מאזיני סינמסקו ברדיו הקצה, ואתם ראיתם את סרטים ושכם סרט שנה, ואתם לא יודעים איזה שירים ותקליטים יצאו השנה, או לא החלטתם מזה. אתם יכולים להצביע רק על סרט השנה, או סדרת הטלוויזיה של השנה. תיכנסו כאמור, kzradio.net. קו נטוי 2021. הצבעה למצעד השנתי. בשבוע שעבר ניגנתי 3 מהשירים שאני אוהב השנה, השבוע, היום, ננגן עוד כמה שירים שאני אוהב, ושאני מאוד מקווה שתכניס אותם למצעד השנתי הזה שלכם. עוד הודעה שלישית, וזה עכשיו ממני, מחר, יום רביעי, בשעה 1, אני אהיה פה שוב לשעתיים ספשייל על סופצל, ההרכב, הלהקה, הצמד האלקטרוני, סופצל, במלאת 40 שנה לצאת אלבום הבכורה שלהם ממש השבוע לפני 40 שנה, Non-Stop Erotic Cabaret. אז זה יהיה מחר ביום רביעי בשעה מ-1 עד 3, אני אהיה פה שוב. אולי אני פשוט אשאר כאן באולפן. אנחנו צריכים לדבר על יום הקולנוע הישראלי, ומה לראות ולמה, ואנחנו צריכים לדבר על הכרוניקה הצרפתית של וס אנדרסון. אנחנו נעשה את כל הדברים האלה, אבל קודם כל ניתן לכם עוד אופציה לשיר השנה, אחד משירי השנה שלי, ואני מקווה שאתם משתתפים בהצבעה של שירי השנה וסרטי השנה של רדיו הקצה, kzradio.net/2021, תקחו בחשבון גם את השיר הזה. תוך אלבום החדש שהקילרז הוציאו בשנה האחרונה זה Quiet Town, אלבום נקרא Pressure Machine.
Still don't deadbolt their
Killers, Quiet Town, מתוך Pressure Machine, אחד משירי השנה שלי, אחד מאלבומי השנה שלי, ואני מקווה שגם שלכם, אל תשכרו להצביע, לשירי השנה, אלבומי השנה, והכי חשוב מבחינתי לסרט השנה, כי ככה נוכל להכריע מה היה סרט השנה. עד 20 בדצמבר יש לכם לעשות את זה, בדקה לחצות, kzradio.net, קו נטוי 2021, זה ההצבעה למצד השנתי, ואם אתם רוצים לטוס לפרימוורה, אז כאמור, כמו שאמרנו בתחילת התוכנית, גשו לדף של דף הפייסבוק של רדיו הקצה, עשו שייר לוידאו שם של אילן פלד, זמזמו את השיר, עקבו אחרי הערות, ותוכלו להיכנס להגרלה, לזכות בכרטיסי טיסה ומלון, וכרטיסים לפסטיבל. יום רביעי, יום הקולנוע הישראלי, חלק 2. חודש ושבועיים, חודש וחצי אחרי יום הקולנוע הקודם. הפוסטרים אומרים, בעקבות ההצלחה, יום קולנוע שני, אני מודה שאני ציני כלפי ההחלטה השיווקית הזאת, בעקבות ההצלחה עוד פעם. אז נכון, ביום הקולנוע הקודם מאוד מאוד הצליח, 100,000 כרטיסים נמכרו, כך דיווחו הגורמים הרשמיים למחרת יום הקולנוע, כשהסרטים הכי מבוקשים היו תמונת הניצחון של אבי נשר, זרים מושלמים של הגרסה של יור אשכנזי, לחפש את שולי, של שלישיית מה קשור, עוד סיפור אחד של גורי אלפי ואחד בלב של טליה לוי, אלה הסרטים הכי מבוקשים, ואת הסרטים האלה תוכלו לראות שוב ביום רביעי, מחר, אם אתם שומעים את זה, את השידור החי, היום, אתם שומעים את ההקלטה, בעשרה שקלים לראות את הסרטים האלה. מה פתאום עושים עוד פעם יום קולנוע ישראלי? אני קודם כל חושב שהגיע הזמן להכריז שיום קולנוע ישראלי צריך להיות פעם בחודש. כל חודש לבחור את היום הכי מת בשבוע מבחינת בתי הקולנוע, ולהציע סרטים בעשרה שקלים, בין אם רק סרטים ישראלים, בין אם כל הסרטים שזמינים, על יום כזה שבו אפשר לבוא בעשרה שקלים. האינטרס לעשות את זה עשרה שקלים לסרטים ישראלים, כי אז משרד התרבות מתערב בעניין הזה ומסבסד את גם את הקמפיין, גם את הפרסום, וגם את שירית הכרטיסים, את שירית המחיר של הכרטיסים. כלומר, הקהל מרוויח בזה שהוא רואה סרטים רק בעשרה שקלים, כלומר, במחיר של כרטיס אחד אפשר לראות ארבעה סרטים. ומשרד התרבות משלם לבעלי בתי קולנוע ולמפיצים את הפער, את מה שנשאר. וככה כולם מרוויחים. אתם מקבלים, אתם, אנחנו, אני, מקבלים כרטיס מוזל, והמפיצים ובעלי בתי הקולנוע והיוצרים לא יוצאים נפסדים מההרפתקה הזאת. אפילו הפוך, יש ביקוש לדברים האלה. הבעיה היא שהקורונה חלפה, לא חלפה, חוזרים לשגרה, לא חוזרים לשגרה, כל יום יש איזושהי סוג של פאניקה חדשה, אבל נראה שמנסים לחזור לשגרה, אני קצת מסתובב, לא יודע, הצגות תיאטרון, הופעות, כל מיני, אני רואה אנשים, מקומות מלאים, תורים, ואנשים יושבים עם מסכות ותו ירוק והכל, אבל בקולנוע, הילדים באו, הילדים והצעירים באו, חזרו, מאז שבתי הקולנוע נפתחו מחדש אחרי כל הסגרים ביוני, אז הילדים חזרו, הילדים, כאילו מהגיל שאפשר היה להתחסן, מהגיל שבו היה אפשר להשיג כבר תו ירוק, מגיל 12 ואילך, ואכן לשחרר את שולי הפך ללהיט ענק, ענק, 1,100,000 כרטיסים נמכרו לסרט הזה, חלקם ביום הקולנוע הישראלי האחרון, ולרובם בקיץ, אבל המבוגרים לא הגיעו, והקולנוע הישראלי, ואנחנו חוזרים על זה שוב ושוב בשנים שאנחנו פה, ובכלל בכתבים של הקולנוע הישראלי, הוא קולנוע שמבוסס בעיקרו על קהל יחסית מבוגר. עכשיו, זה לא דווקא קהל פנסיונרים, זה לא קהל שלישי בשלקס, למרות שגם כן, הקהל מבוגר זה הקהל שכבר יש לו משפחה וכבר יש לו ילדים, והנושא הזה של לצאת לסרט, הוא קצת יותר תיק. כלומר, צריך לקבוע ולקבוע עם בייביסיטר ולהתארגן ולצאת ולחפש חנייה, וזה עניין כספי וזה עניין כלכלי. ולכן צריך אירוע כדי לצאת מהבית. אין הרבה סרטים ישראליים שהם אירוע. יש סרט או שניים, אז יש את יוצרי הלעיתים, את אלה שאנשים כבר סומכים עליהם, ויודעים שכדאי לצאת מהבית כדי לראות את הסרטים שלהם. המותגים הגדולים, אבי נשר, שמי זרחין, יוסף סידר, אני מקווה שניר ברגמן הוא כזה, הוא עושה סרטים קצת לעתים יותר נדירות, אבל הוא אמור להיות גם כזה. אולי ערן קולירין, יש כמה שמות שמביאים קהל, או שיש סרט ששומעים עליו שהוא מסצי, שהוא חובת צפייה, סרט שזכה בפרס אופיר וכן הלאה. מה שקרה בחצי השנה האחרונה זה שהקהל הזה לא הגיע לקולנוע, ובגלל שהקהל לא הגיע, המפיצים בלמו את הפצת הסרטים, כלומר הסרטים לא יצאו. היה צריך לצאת בספטמבר, הסרט החדש של ניר ברגמן, שזכה בשנה שעברה כבר בפרסי אופיר, אני מאוד מחכה שהסרט הזה יצא, הוא סרט נהדר, אני מאוד רוצה שהוא כבר יגיע לקהל, הוא נדחה ונדחה ונדחה, אבל אז היה דיבור שבספטמבר בחגים שוב יוסגרים, ועוד פעם כזה הייתה מין בהלה, מהעלייה במקרים של הקורונה, אז דחו את ההפצה, עכשיו זה יצא אי שם בתחילת 2022. אז הסרטים האלה שמיועדים לקהל מבוגר לא הופצו בכלל, ולכן הקהל לא מגיע, או שהקהל לא מגיע בגלל שהם לא הופצו, או שהם לא הופצו כי הקהל לא מגיע. זה נכון גם בשאר הסרטים, כל פעם שניסו להוציא סרטים קצת לקהל יותר מבוגר, לא סרטי ילדים, לא סרטי מרוול, ולא סרטי, ולא הסרטים, סרטי המשך, מהיר ועצבני וכן הלאה, הקהל לא הגיע. יש רגע כזה של אופטימיות, אנחנו יום אחרי חנוכה, בחנוכה מסתבר שהמצב היה ממש טוב בבתי הקולנוע, היו עמדות, יצא לי להיות אתמול בקולנוע, ראיתי עמדות לבדיקות מהירות לילדים, לאלה שילדים שעדיין לא התחסנו, או שלא רוצים להתחסן, אפשר לעשות להם בדיקה מהירה של תוך 10 דקות, ועם תוצאת הבדיקה הזאת להיכנס לקולנוע, אבל אני חושב שזה גם על חשבון בתי הקולנוע, כלומר, ממש כזה הם רוצים שיבואו, והקהל מגיע. 500,000 כרטיסים נמכרו לסרטים בבתי הקולנוע במהלך סוף השבוע של בין חמישי לראשון של חופשת החנוכה, שזה מה שאומרים המפיצים, מספרי טרום קורונה. אחת כמה זמן יש כזה פולס כזה של מספרי טרום קורונה, אבל עדיין רוב הסרטים המבוקשים והמלאים שלהם נמכור הכרטיסים היו סרטי ילדים, לשיר 2 הפך להצלחה עצומה, אבל הסרטים אחרים גם באו אנשים, אבל באופן משמעותי פחות. כלומר, הורים לילדים או סבים וסבתות לילדים מגיעים, לעצמם הם לא מגיעים. אני חושב שאם אני מנסה להבין למה לקולנוע לא, אבל לתיאטרון כן, כי אולמות התיאטרון מלאים, אז נדמה לי שמה שנדפק בקורונה זה הספונטניות. הדבר הזה שבו אנחנו כזה יושבים בבית ואומרים, יאללה, בוא נלך לסרט. ואני חושב שסרטים, בהרבה מקרים, סרטים, יש בהם משהו, איזשהו אלמנט ספונטני, חוץ, כאמור, מי שצריך לקבוע בייביסיטר, זה קצת פחות ספונטני, אבל לרוב האנשים יש מין משהו כזה, בוא נלך לסרט. או מהיום למחר, או מהבוקר לערב, או מעכשיו לעכשיו. זה לא דברים שקובעים מראש, ששמים בלוח השנה, ואם יש לנו כזה כרטיסייה של כך וכך סרטים, אז אנחנו יכולים לנצל את הכרטיסייה הזאת, או את המינוי הזה גם בשבוע הבא, או בחודש הבא, או בחופשה הבאה. אין איזושהי דחיפות, ובייחוד עכשיו כשיש את החשש הזה עוד, פתאום יש כותרות על וריאנט חדש, או פתאום יש איזשהו סרט מדובר בנטפליקס, אז הספונטניות הזאת נעלמת, הספונטניות הזאת הולכת. לעומת זאת, לתיאטרון, מאוד קשה להיות ספונטני בתיאטרון. הסיכוי שתשיגו כרטיסים מהיום להיום כתיאטרון, הם אפשריים, אבל לא למקומות הטובים. אם אתם רוצים את המקומות הטובים, אתם צריכים לקבוע להצגת תיאטרון לפחות חודש מראש, שבוע מראש, לא יודע, אבל מראש. ואז כשמגיע התאריך, רוב הסיכויים שתצאו מהבית ותלכו להצגה או להופעה הזאת שקבעתם לראות. לכן, ההחלטה לעשות יום קולנוע שני היא נכונה משני כיוונים. אחד, כי יש אירוע, ואנחנו מבינים שהקהל יוצא לאירועים. יש אירוע שלא יחזור. עכשיו אפשר לראות את הסרטים האלה, רובם בטרום בחורות, וכולם בעשרה שקלים. עשרה שקלים זה דיל שאנשים מוכנים להיות נסיינים לגביו. מחר זה לא יהיה, בשבוע הבא זה לא יהיה. ולכן, הקהל כן מגיע לימי הקולנוע, אבל בינתיים עוד לא מגיע להפצות הסדירות. יכול להיות שהפתרון לזה, כל עוד באמת יש איזשהו סוג של תחושת קורונה באוויר, איזשהו סוג של חוסר ודאות או חרדה, יכול להיות שהפתרון לזה הוא להפוך את הסרטים האלה, הסרטים האיכותיים, שמיועדים לקהל מבוגר, להפוך אותם לאירועים. יש לא מעט מקומות שעושים את זה, לא מעט מועדוני טרום בחורות שעושים את זה, ואני מבין שהמועדונים האלה מלאים. איכשהו המפיצים צריכים לקחת את הסרטים האלה ולשווק אותם, זה קשה. כי הרעיון בהפצת קולנוע בימינו, זה שמוצאים סרט ב-30 עותקים, מפרסמים בכל הארץ ומצפים שהקהל יבוא. האופציה שאני מציעה היא לעשות את זה הקרנה חד פעמית, באולם אחד גדול, היכל התרבות, או האולם הגדול בסינמה סיטי, או לא יודע, באיימקס בראשון לציון ובירושלים. הקרנה אחת, חד פעמית, טרום בחורה, עם איזשהו בונוס, מפגש עם יוצרים, הרצאה, כיבוד, משהו, ולמכור את זה דרך אותם מועדוני כרטיסים, מועדוני לקוחות למיניהם שיש, להרבה מאוד אנשים שהם שכירים ושיש להם מקומות עבודה, חבר של אנשי צהל, או הוט של, יש מועדון הוט, מועדון רכישות להרבה אנשים, או הייטק זון לאנשי ההייטק, יש המון מועדוני, המון מיילים שאני מקבל עם הצעות ופרסומות לגרילים ולמכוניות ולשואבי אבק דייסון, אז גם לסרטים, עכשיו לא כרטיסייה לרווחן או כרטיסייה ללב, אלא כרטיסים לסרט מסוים, הקרנה מסוימת בתאריך מסוים, ויכול להיות שזה יהפוך את הסרטים האלה לאטרקציה, שאי אפשר להתעלם ממנה, כי היום אפשר לראות את זה, אבל מחר לא בטוח שאפשר לראות את זה. האם זה משהו שהוא ויאבילי, או משהו שיכול להחזיק מעמד מבחינת הקולנוע הישראלי, מבחינת ההשקעה של המפיקים והמפיצים ובעלי בתי הקולנוע בסרטים, אני לא יודע. צריך לראות איך יוצרים איזשהו סוג של מבנה כלכלי כזה. האופציה הזאת של יום הקולנוע היא טובה למפיקים ולמפיצים ולבעלי בתי הקולנוע, כי משרד התרבות מסבסד את זה. אז בעצם מה שקרה זה שראו שהקהל לא מגיע לסרטים ישראלים, והלכו וצעקו גוואלד לשר התרבות, ואמרו, תעזור לנו, תחלץ אותנו מהמצב הזה. ואני מניח שהוא יעשה את זה. עכשיו, חודש וחצי אחרי יום הקולנוע הקודם, האם יבואו 100,000 איש ליום הקולנוע השני? אני לא יודע. פתאום זה נהיה איזשהו סוג של שגרה. אני קצת ציני בקשר לזה, אז אולי אחרים יהיו צינים בקשר לזה. או אנשים שלא הספיקו לראות סרטים לפני חודש וחצי, יגידו, וואו, איזה מזל שיש לנו מועד ב', ואולי עכשיו סוף סוף נוכל לראות את ויהי בוקר של רן קולרים שזכה בפרס אופיר, או את תמונת הניצחון שפספסנו, או את, וכן הלאה, כל השאר הסרטים האחרים שמוקרנים. אז האם יהיה ביקוש לזה כמו הפעם השונה? אני סקפטי, כי אני חושב שהקהל ישראלי נורא להוט אחר משהו חדש, ומשהו חד פעמי, ומשהו שהוא עכשיו ויעלם, וכשזה הופך לשגרה, אז הקהל הזה נעלם ומתעדב, וקצת נהיה ציני. עוד פעם יום הקולנוע הישראלי. אני מודה, אני חוטא בזה בעצמי. אם אתם הולכים ליום הקולנוע הישראלי, מה לראות? אז יש לנו את ה... תקשיבו, מלפני חודש וחצי, עשינו תוכנית עם הרבה מאוד הצעות, אבל אני רוצה להציע לכם איזשהו מסלול צפייה תמטי, לעשות לכם בפסטיבל קולנוע קטן, בין שלושה סרטים מאוד מאוד יפים ומאוד מרגשים, ומאוד יוצאי דופן בעשייה הקולנועית שלהם, ואני מציע לכם טריפל פיצ'ר ולראות אותם. עכשיו, אם אתם לא עושים טריפל פיצ'ר, אז תלכו לפי הסדר שאני מזכיר, מה לראות. אז אני חושב שהסרט שהכי אתם צריכים לראות ביום הקולנוע הישראלי הזה, הוא אפריקה. הוא לא היה בפעם הקודמת, זה סרט שזכה בפסטיבל חיפה לפני שנתיים, ובאמת בתוך הקורונה היו לו כל מיני הקרנות טרום בחורה, קצת היה איזה ניסיון כזה בסטרימינג, כזה של היוצרים, סרט עצמאי של אורן גרנר, סרט הראשון שלו באורך מלא, עשה סרטים קצרים לפני זה, והוא סרט נפלא, אני ממש לא ציפיתי כל כך להתרגש ולהתמוגג מהסרט הזה, הוא נורא יפה, סרט שהוא על הגבול, גם אמרתי את זה בדברי הפרומו שכתבו אנשי הסינמטק, זה לא ברור מתי זה דוקו ומתי זה עלילתי. אורן גרנר צילם סרט בבית ההורים שלו, עם ההורים שלו, אבל זה לא סרט על ההורים שלו, זה סרט שהוא כתב וביים, אבל בשביל ההורים שלו. וזה מרתק וחכם וערמומי וממזרי, ובאמת הרגע הזה שלו, מתי זה מבויים, מתי זה עלילתי, מתי זה תיעודי, ואיך ההורים מסכימים לעשות כזה דבר, קשר בין הורים וילדים, זה מקסים, הסרט הזה, ויש בו כל כך הרבה תובנות יפות, גם אנושיות וגם קולנועיות וגם משפחתיות, אז כאמור, הוא לא היה בפעם הקודמת, הוא ממש סרט קטן בפצפון, זה מסוג הסרטים האלה, שאני לא חושב שיש איזשהו מפיץ גדול מאחוריו, אז יש סיכוי שרוב הצופים יהיו לסרט ביום הקולנוע הזה, אל תחמיצו אותו. אני יותר מזה, אני מקווה שאם הרבה אנשים יראו אותו ביום הקולנוע הישראלי, אז שמישהו יתעשת ויפיץ אותו בצורה קצת יותר מסיבית. המוטיב הזה של הורים וילדים, אבות ובנים, הוא משהו שחוזר על עצמו בכמה וכמה סרטים, ולכן אחרי שאתם יוצאים מאפריקה, ואתם רוצים עוד קצת מהדבר הזה, מהטעם הלא ברור הזה של... מה זה, מה ראיתי, דוקומנטרי או עלילתי? זה באמת האבא שלו או לא באמת האבא שלו? אז עוד סרט באופי כזה, אפילו קצת יותר משוכלל באופן שבו הוא מערבב בין דוקומנטרי ובין עלילתי, מותו של הקולנוע ואבא שלי גם, אותו הזכרתי בפעם הקודמת, אבל אני חושב שהדאבל פיצ'ר הזה של אפריקה, ומותו של הקולנוע ואבא שלי גם, הוא מצוין, זה די מופלא, ששני הסרטים האלה נעשו באותה שנה בישראל, הם דומים ושונים, אבל אני חושב שיש משהו מאוד יפה ברצף של הצפייה בין שני הסרטים האלה, וכאילו מה הסיכויים ששני הסרטים האלה גם יופצו מסחרית במקביל, אני לא יודע אם זה יכול לקרות, לכן זה שאפשר לראות אותם ממש עכשיו בסמוך, אחד בבוקר ואחד בערב, או ממש אחד אחרי השני, אני חושב שזה פלא, משהו באמת שאפשר לעשות רק בפסטיבלים, אז עשו לכם פסטיבל ולא יכולו לראות את אפריקה, ואת מותו של קולנוע ואב שלי גם. דני רוזנברג הוא הבמה, זה סרט הביקורים שלו, הוא היה מועמד לפרס אופיר. אפריקה היה מועמד לפרס אופיר בשנה שעברה. ושניהם לא זכו, אבל הם היו מועמדים, שניהם סרטי ביקורים. אם יש לכם כוח לסרט שלישי, שגם הוא עוסק בהורים וילדים, אבות ובנים, אז לכו להנה אנחנו, של ניר ברגמן, עם תסריט של דן אידיסיס. עם שי אביבי ונועם אימבר בתפקידים הראשיים. סרט נפלא. ממש ממש ריגש אותי. ממש יפה. ועוד הורים וילדים, הפרויקט התיעודי של שלומי אלקבץ, מחברות שחורות, החלק הראשון ויויאן, שממש עוסק בקשר בין שלומי ורונית אלקבץ, ובין ההורים שלהם שהיו ההשראה ליצירת הטרילוגיה על ויויאן אמסלם. אז המוטיב הזה, הורים וילדים, אבות ובנים, אמהות ובנות, חוזר על עצמו. מקום ראשון, אפריקה, מקום שני, מותו של הקולנוע ואבא שלי גם, מקום שלישי, הנה אנחנו, ובונוס למתקדמים מאוד, מחברות שחורות הדוקומנטרי, החלק הראשון, ויויאן. אוקיי? זה סיפורי יום הקולנוע הישראלי. עכשיו, אם יהיה באמת כל חודש יום הקולנוע הישראלי, אני לא אקדיש חצי שעה כל חודש ליום הקולנוע הישראלי. אני לא רואה את זה קורה. אז אני לא יודע. לא יודע מה יהיה. איך מצילים את הקולנוע הישראלי. פשוט לכו לראות סרטים. מפיצים, הפיצו סרטים, צופים, לכו לראות אותם. יש סרטים מצוינים. עוד קצת משירי השנה שלי, נועם רותם הוציא השנה אלבום חדש. ומתוכו השיר הזה מילה בזמן, משירי השנה שלי.
סינמסקופ. Yeah! עם יאיר רווה.
רדיו, what the fuck?
כן. סרטים. בסוף השבוע יצא סרט שכל כך אהבתי, שהייתי בטוח שאני הולך עכשיו לדבר חצי שעה, מכמה אהבתי את הסרט הזה, סרט השנה שלי, אני משוגע עליו, אבל בימים שעברו בין שראיתי אותו ובין שהוא יצא ועד שהגעתי לפה לדבר עליו, מתברר שאני לא הקונצנזוס בקשר לסרט הזה, אז אני מרגיש קצת יותר דפנסיבי בקשר אליו. הסרט הוא הכרוניקה הצרפתית, ככה נקרא בעברית, שם סרטו החדש של וס אנדרסון, The French Dispatch, שאני פשוט חושב שהוא, אני חשבתי שהוא פשוט נפלא. אני חושב שכשאני הולך לקולנוע, זה מה שאני מצפה, לקבל מסרט. אני פשוט סרט שיוצא מגדרו להיות פנטסטי, להיות נפלא, להיות מבוים, להיות מעוצב, להיות מצולם, להיות מולחן, להיות ערוך, להיות כתוב. הכל, כל כך הרבה יצירתיות יש בסרט אחד, שפשוט ישבתי מול הסרט הזה, בעיניים פעורות, ומוח שעולה באש, כי לא עמדתי בקצב בכלל של כמות המידע שהוא מתיח לעברי, אבל אמרתי, וואו, אני בידיים של מאסטר עצום. עכשיו, אני לא מהמעריצים של וס אנדרסון, אני אוהב את הסרטים שלו, אבל פר סרט, לא אפריורית. מאוד אהבתי את רשמור, את המרוץ הצמרת של מקס פישר, שם גיליתי אותו, ומאוד אהבתי. והסרטים הבאים, כאילו, הרגשתי שיש באמת איזשהו סוג של שטיק, שאני מאוד מאוד מחבב, אבל שלא לגמרי הלכתי איתו משפחת טננבאום, ועמוק במים, רכבת דרג'ילינג, אבל מאוד, מאוד מאוד אהבתי את מלון גרנד בוטפסט. כלומר, אני חושב שהקנבס הגדול מחמיא מאוד לווס אנדרסון, וזה מאפשר לו לפרוח ולסגשג, ולספר הרבה מאוד סיפורים קטנים על המון המון דמויות, בהמון סטים, והרעיון הזה שאנשים אצלו כל הזמן בורחים ממשהו, יש הבריחה הזאת. עכשיו, ראיתם את מלון גרנד בודפסט, וראיתם את פדינגטון 2, כלומר, ההשפעה שיש לווס אנדרסון על מה שנעשה אחר כך גם בסרטי ילדים, היא עצומה. אני חושב שאחת הסיבות שאנשים כל כך אוהבים את פדינגטון 2, זה כי הם אוהבים את ווס אנדרסון, יותר מה שהם אוהבים את פדינגטון, ולראות כזה את השילוב של ווס אנדרסון כסרט ילדים, מאוד מצחן בעיני הרבה מאוד אנשים. אז עכשיו הוא מביא סרט חדש, ושוב הסטים מופרזים, והעולם נראה כמו החדרים והחללים, נראים מעוצבים כמו בתי בובות גדולים, אבל פעם הוא עושה סרט שהוא הצדעה לא רק לקולנוע, יש מחווה לז'אק טאטי ממש בסצנה הראשונה, ומחוות לז'אק דמי, ועוד סרטים צרפתיים ומוזיקה צרפתית, ובכלל לכל מה שקושר לפרנקופיליה. ווס אנדרסון גר בצרפת בשנים האחרונות, גם את זה צריך לזכור. זה גם מחווה לעיתונות. ווס אנדרסון מצהיר על עצמו כמי שמעריץ את הניו יורקר, וכתבי עת נוספים, כי זה לא רק הניו יורקר, מגזין כמו הפריס ריוויו בא בחשבון כמוסף, אבל הוא מזכיר את הניו יורקר, והוא רוצה ליצור סרטים, רוצה ליצור סרט בהשראת הכתיבה הג'ורנליסטית של שנות ה-60 וה-70, הימים של הניו ג'ורנליזם, כשכתיבה עיתונאית הייתה מין סוג של דיסציפלינה של כתיבה ספרותית, יותר מאשר כתיבה דוקומנטרית או תחקירית. כלומר, סופרים או אנשים שלימים יהיו סופרים, ג'יימס טרבר או מי עוד מהסופרים הגדולים, אי-בי ווייט, סופרים הגדולים שצמחו במסדרונות הניו יורקר, יוצאים לאיזשהו מקום, מוצאים איזשהו סיפור, איזושהי דמות, איזשהו משהו כזה קטן ואזוטרי, וכותבים בין 14 ל-41 אלף מילה על התופעה הזאת, והמילים האלה הם מילים שהן לרוב מתעלמות מהסיפור, ומספרות את החוויה האישית של הכותב או הכותבת, ואת הסיפור שלהם, ואיך הם קשורים לסיפור, וזה תמיד לרוב יהיה בגוף ראשון, וזה יהיה מאוד חווייתי ומאוד אישי ומאוד מאוד סובייקטיבי. עיתונות היא תמיד סובייקטיבית, אבל כאילו פה זה באמת איזשהו סוג של חוויה ספרותית, שמבוססת על מאורע אמיתי שהחושים של הסופרים האלה לחדו. אז את זה רצה ווס אנדרסון להנציח, ויצר אנתולוגיה של 5 סיפורים, שוב, אני קורא בביקורות, כותבים 3 סיפורים, פשוט כי שוכחים שיש עוד. יש 3 סיפורים גדולים, עוד אחד קטן יותר, עם אוהן ווילסון, ועוד סיפור מסגרת עם ביל מרי, שהוא הסיפור החמישי. אז הוא יצר אנתולוגיה של סיפורים בהשראת סיפורים שפורסמו באמת בניו יורקר, בשנה שעברה, רגע לפני שהסרט היה אמור להיות מופץ, ולהיות בפסטיבל כאן בשנת 2020, בניו יורקר עשו פרויקט שבו הם מציגים את הסיפורים המקוריים, את הכתבות המקוריות מהניו יורקר, שבהשרתם יצר ווס אנדרסון את הסרט שלו, אבל הפרויקט יצא לאור, הסרט לא יצא, ב-2020 הוא יוצא רק עכשיו קורונה, כן? כמו כל דבר אחר שפגע בקולנוע כבר כמעט שנתיים האחרונות. אז אם תחפשו בניו יורקר, תוכלו למצוא את, את הסיפורים ואת הכתבות שבהשראתם יצר וס אנדרסון את הכתבות שלו, והוא עשה את זה בציניות ובאירוניה ובהומור ובאיזשהו סוג של בדחנות, הוא מתבדח על חשבון סוג העיתונות הזה, אבל עדיין הרעיון הוא שהעיתונות היא אומנות גבוהה כמו ציור מודרני, כמו שירה, כמו בישול של קויזין צרפתי גבוה. אז עיתונות, ספרות, שירה, אומנות, קולנוע, הכל קשור בתוך אותו עולם, והוא עולם ענין, הוא לא עולם אזוטרי, ולא עולם, סליחה, הוא כן עולם אזוטרי, הוא לא עולם פופוליסטי. רציתי לשים לנו את המוזיקה ברקע. שכחתי. ברקע המוזיקה של אלכסנדר דספלה, מהסרט החוניקה הצרפתית. אז זה לא עולם פופוליסטי ולא עולם פופולרי ולא עולם המוני, אלא עולם אליטיסטי. אולי זאת הסיבה שהעולם הזה גם הוא עולם שהולך ונכחד. הסרט מתחיל בזה שהעורך של אותו עיתון, The French Dispatch, מת השנה 1975. כלומר, לא רק שהוא מת, העיתון מת איתו. ויכול להיות שווס אנדרסון גם אומר שהסוגה העיתונאית הזאת מתה באותה תקופה. לפני האינטרנט, לפני פייק ניוז, לפני עולם שבו באמת מחפשים את את הפופולרי, את ההמוני, שגם הוליווד מתחילה לחפש ב-75 את הבלוקבאסטרים ולא את הסיפור הקטן והאנושי. כלומר, כל התרבות העולמית נהיית הרבה יותר המונית ב-1975, כולל התקשורת, כולל העיתונות, כולל הקולנוע. כולל האמנות, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה מין סוג של ערגה לימים עברו, לא מאוד מאוד מזמן, שבהם אפשר היה להיות פרנקופיל בלי להתנצל על זה, אפשר להיות סנוב בלי להתנצל על זה, אפשר לכתוב על זה עשרות אלפי מילים, ויהיה לזה קהל לדבר הזה. אני סנוב, אני אוהב אמנות מודרנית, אבסטרקטית, שאף אחד, אף אחד לא יכול לראות, אף אחד לא יכול להבין אותה, אם אני לא אסביר לכם את הדבר הזה. וברור שגם שווס אנדרסון מדבר על קולנוע בתוך זה. הוא אומר, אני עושה קולנוע, אני אוהב קולנוע כזה, ואני עושה קולנוע כזה שהוא לא נגיש לכולם. הוא קולנוע שדורש תיווך, הוא קולנוע שפונה לאנשים שמשדרים איתי על אותו גל, על הגל הזה שמוכן לקבל אירוניה, שמוכן לקבל איזשהו סוג של מאמץ בצפייה. שהצפייה היא צפייה מאתגרת, לעקוב אחרי הסיפור, לעקוב אחרי העלילה, לעקוב אחרי אוצר המילים, לעקוב אחרי המסע ומתן שיש באיך לספר את הסיפור הזה, כי זה לא רק סרט על סיפורים, סרט על איך מספרים סיפורים. ומסתבר שהקהל הזה יותר קשה ממה שחשבתי. הייתי משוכנע שכל מבקרי הקולנוע שלצידי מתעלפים מהסרט הזה כמוני, ומסתבר שהסרט הגיע אותם. קהל רחב אני מבין, לא כולם רוצים סרטים כאלה, אבל מבקרי קולנוע שהשתעממו מסרט כזה, כי הוא כל כך מתיש. אולי באמת היה צריך להוציא את זה כשלושה, ארבעה סרטים קצרים. אני התמוגגתי, אני מאוד אהבתי את הסרט הראשון, עם בניסיו דל טורו וליה סיידו, על אומן אבסטרקטי שקלו בכלא, או אסיר שמתברר שהוא אומן גדול. ומאוד מאוד אהבתי את הסיפור הכמעט האחרון על השף שמבשל בתחנת משטרה רק עבור השוטרים, והוא יוצר אוכל מיוחד שאפשר לאכול עם היד החלשה, כי היד החזקה צריכה למלא תפסים, או להחזיק בנשק, והוא עושה אוכל שקט, לא קרנצ'י, כדי שאפשר לאכול אותו במערבים, ולשמור על שקט בלי להסגיר את זה שיש שוטרים שם. וגם הוא שף מדהים, הוא עושה דברים מדהימים, וכשהכתב מגיע לארוחת ערב אצל מפכ"ל המשטרה, לאכולת המטעמים של אותו שף, בנו של מפקד המשטרה נחטף, ואז כולם יוצאים למרדף, מרדף באנימציה. זה גם משם לקוח הקטע שאנחנו שומעים ברקע של אלכסנדר דספלה. אז וס אנדרסון באמת עשה, אני חושב שאחד הסרטים, אחד מסרטי השנה שלי בוודאות. ברגע זה הוא סרט השנה, אבל יש לנו עוד את סיפור הפרברים. היו איתי פה בשבוע הבא לשמוע אם סיפור הפרברים הדיח את, את הכרוניקה הצרפתית מטייטל סרט השנה. נראה בשבוע הבא. אבל הוא שם מאוד מאוד בצמרת. התמוגגתי מהסרט הזה, וכרגע הדבר שהכי בא לי לעשות זה לראות אותו פעם שנייה. אז הכרוניקה הצרפתית, באמת אני אומר לכם, אל תקשיבו לעמיתי המבקרים. תקשיבו לי. לכו לראות את הסרט הזה. תראו, אם לא אהבתם, אז לא אהבתם, אבל אני די בטוח שלא ראיתם סרט כזה מאז מלון גרנד בודפשט. הוא נפלא, הוא פשוט נפלא. והוא אומר משהו על, על קולנוע ועל עיתונות, ועל פער בין עיתונות ומציאות, ועל סובייקטיביות, ועל פייק ניוז, ועל מה קרה לנו לא כעם, לא כעם, כי זה צרפת מול אמריקה, אבל כצרכני תרבות. אני חושב שמשהו מאוד השתנה בנו. ואני מודה שווס אנדרסון קרם לי להתגעגע לאיזשהו סוג של קולנוע ועיתונות וספרות וכתיבה, שהולכת ונכחדת וגם מזלזלים בה, כי היא אליטיסטית. אז אני נזהר מאליטיזם, אבל הסרט הזה מאוד מצא חן בעיניי. טוב, נשמע עוד קצת מהקטע הזה של אלכסנדר דספלה. ונחזור חזרה לשירי השנה שלי, כי יש לי עוד סרט אחד לדבר איתכם עליו לפני שאנחנו הולכים. זאת הבת של לויתר בנה, אם הבנתי נכון מההקלטה הזאת. לויתר בנה יצא אלבום חדש השנה. הוא שר שיר מקסים, נהדר, על הבת שלו, ילדה אישה. ילדה אישה, לויתר בנה, משירי השנה שלי, מאלבומי השנה שלי.
שיר שלך
כמה הערות כמעט לפני סיום. הערה א', בימים אלה באיימקס בבתי האיימקס למיניהם בראשון, ירושלים, באר שבע, יש את שר הטבעות הראשון של פיטר ג'קסון במלואות 20 שנה לסרט, עשו לו גרסת איימקס, אותה גרסה שראיתם לפני 20 שנה, אבל זה תאיבו אותה לכבוד איימקס. יש לי שני דברים להגיד בקשר לזה. אחד, וואו, אני ממש רוצה שאולמות האיימקס יהפכו לסינמטקים של סרטי איימקס. אני מאוד מאוד בעד הדבר הזה. אפולו 13, רכבת לקוטב, כל הסרטים שנעשו באיימקס לפני שהיה איימקס בישראל. אז כל הדברים האלה, אני מאוד מאוד אשמח אם ישתמשו בהצגות יומיות, או שוב, בימים הפחות מבוקשים של בתי הקולנוע, בשביל להציג סרטים באיימקס שהם לא מכאן ועכשיו. זה א' וב', וואו, איזה סרט? ראיתי אותו מאז שהוא יצא, אבל יש משהו בחוויה הזאת של הסאונד של האיימקס והתמונה של האיימקס, ואני חושב שאני מעריך אותו היום יותר משערכתי אותו כשהוא יצא בפעם הראשונה. בפעם הראשונה שראיתי אותו, לא ראיתי איך הוא מתחבר לטרילוגיה, הוא נראה לי יותר מדי אקספוזיציה, לא הבנתי לאן זה הולך, ולכן מאוד אהבתי את שיבת המלך, את הסרט השלישי, כשהכל התחבר. ועכשיו ההזדמנות הזאת לראות מחדש ולחוות לראשונה, לא בבית, בדיווידים, גם בגרסאות המיוחדות של הדיווידי, אלא לראות את זה על מסך גדול ולראות איך זה הולך להישזר הלאה לסרטים הבאים. אני מעריך את הפרויקט הזה יותר 20 שנה אחר כך. אז אם יוצא לכם, קודם כל המפיצים, אני יודע שהם שומעים את התוכנית, כי הם מגיבים עליה, אז אנא השאירו את זה עוד קצת בבתי קולנוע, ואתם לכו לראות את שר הטבעות באיימקס. אתם יכולים לראות את זה בקולנוע, יש את זה בעוד כמה בתי קולנוע, ודווקא אני חושב שגרסת האיימקס, לכו לראות את זה. שוב, היא לא שונה ממה שאתם מכירים, היא פשוט overwhelming, היא עצומה. אז זה הצעה, הערה ראשונה. עכשיו נעשה הערה שנייה. רגע, מוזיקה להערה שנייה. הערה שנייה לסיום, עשו לכם מרתון בנדיקט קמברבאץ'. קודם כל, הסרט שדיברנו עליו מלפני שבועיים, כוחו של הכלב, זמין כבר בנטפליקס, ושם בנדיקט קמברבאץ' הוא מצוין. לעומת זאת, בסוף השבוע עלה הסרט השליח האנגלי. אני חשבתי שסרט נורא מעצבן, שמתחיל כמין קומדיה, והופך להיות משהו נורא נורא אגרסיבי, ונורא אלים ונורא אפל. זה נורא, אבל השינויים בטון של הסרט הזה מאוד מאוד בלבלו אותי. סיפור אמיתי על איש עסקים בריטי, שבתחילת שנות ה-60 נשלח להיות מין סוג של בלדר, קו נטוי מרגל של הבריטים אמריקאים בברית המועצות, בימי המלחמה הקרה, מיד אחרי הקמת חומת ברלין, ורגע לפני משבר הטילים עם קובה, ובעצם זה האיש שהציל את העולם ממשבר הטילים של קובה. ככה זה מוצג בסרט בכל אופן. אז הוא פשוט סיפור מעניין, אבל סרט לא מספיק טוב, שבהתחלה מין פרודיית טיק איפקרס, ובחצי השני הוא מסכת ייסורים של מרגל בריטי ברוסיה, בברית המועצות. לא חשבתי שיש פה משהו מעניין במיוחד, והסרט הזה די ייסר אותי, אבל פעמיים בנדיקט קמברבאץ', וזה רק הכנה לזה שבשבוע הבא יש לנו את ספיידרמן החדש, וגם שם בנדיקט קמברבאץ'. אז בשבוע הבא יהיה לנו 3 פעמים בנדיקט קמברבאץ' בבתי הקולנוע. אז נכון? זה ההמלצה לראות את כוחו של הכלב, בסך הכל זה מה שאני אומר לכם. וכמו שאמרתי בפתיחה, מחר יום רביעי, אם אתם שומעים את השידור החי, היום אם אתם שומעים את ההקלטה, ביום רביעי בשעה 1 עד 3, אני אהיה באולפן ואשדר ספיישל סוף צל, במלאות 40 שנה, לאלבום הבכורה שלהם, Non-Stop Erotic Cabaret, Tainted Love לקוח מתוכו. אז השארתי שיר אחד, כשערכתי את התוכנית, שיר אחד בחוץ כדי לתת לכם שיר שלא יהיה מחר, בונוס, שלא יהיה מחר בספשייל, אז הוא נמצא פה, וזה בעצם, אני חושב שזה המוטיב של התוכנית הזה, שאנחנו מחפשים בידור, נכון? רק בידור.
Trying to please all these people around me is trying to reach for the moon.
The moon.
I see their faces looking so empty, saying I hope that they'll finish soon.
So soon.
Could be a chat show, could be a go-go. Reaction would be the same.
The same.
So here I go though, why I don't know, trying to prove myself again. Entertain me, I'm as blank as can be, and I've seen it before, and I've done it before, and I think that I like it, but no I don't like it, it just goes on over and over and over and over and over again. I try to give them all of my best, and it's taking a turn for the worse. Thing that we must be cursed.
You betcha!
Playing the wrong tune, pity the wrong note. This is where my nuts become frayed. It's falling apart, why did we ever start? And do you think we'll be paid?
Yeah!
Entertain me, I'm as blank as can be, and I've seen it before, and I've done it before, and I think that I like it, but now I don't like it. It just goes on.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.